אני פרופסור לארכיאולוגיה מקראית באוניברסיטת בן גוריון. אני גם אחראי לקתדרת קנדה, שהיא קתדרה לארכיאולוגיה של המזרח הקדום באוניברסיטה. הגעתי לאוניברסיטה בשנת 1970, כלומר אני ממייסדי אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה הצעירה והמעניינת, ומאז המוקד של העניין שלי הוא התרבויות של המדבר מסביב. ובאר שבע מבחינה זאת היא נמצאת במקום מצוין, במרחק לא גדול מרצועת עזה, במרחק לא גדול מירדן. אנחנו נמצאים במרחק של קצת יותר משעה וחצי בקו אוויר מפטרה, להזכיר לכם, וכמובן דרך סיני אנחנו קשורים בטבור למצרים. ובכן, מיום שהגעתי לאוניברסיטה ועד היום אני עוסק בתחומים האלה של הארכיאולוגיה של המדבר, כאשר השקעתי הרבה מאוד אנרגיה מדעית כמובן בחפירות באזורי סיני, במדבר סיני ובאזור רצועת עזה, או האזור שבין עזה לבאר שבע.
אז ספר לנו באמת על המחקרים שערכת בסיני. אני מבינה שאתה גילית הרבה על התקופה הפרעונית בארץ ישראל.
כן, זה בעצם העניין המרכזי שיש לי. אני רוצה לנסות להבין את טיב הקשרים הפוליטיים, אבל במיוחד קשרי מסחר וקשרי תרבות שהיו בין מצרים, התרבויות של מצרים לארץ ישראל, או כנען בימי קדם, ויש שפע של מידע באמת מרתק בנושא הזה, והייתה לי הזדמנות גם לתרום באופן צנוע אמנם, אבל הייתה לי הזדמנות לתרום בחקירת הגשר היבשתי או המסדרון היבשתי שבין מצרים בין אפריקה לאסיה, אבל בין מצרים לארץ ישראל. עבדנו במשך 10 שנים רצופות בצפון סיני, והאזור הזה בוודאי מוכר לחלק מן המאזינים שלכם בנסיבות פחות משמחות, אבל אנחנו באזור הזה בילינו במשך 10 שנים רצופות בין 72 ל-82 בין רצועת עזה לתעלת סואץ. סרקנו את האזור הזה באופן שיטתי, ולמעשה אזור שהיה לפני שהגענו אליו, הוא היה אזור שהוא היה טרה אינקוגניטה, באמת אזור בלתי ידוע לחלוטין, אם כי בעל עניין עצום מבחינה היסטורית. אנחנו למעשה היום יצאנו עם מפה שמכילה לא פחות מאשר 1,300 אתרי יישוב, מתקופות קדומות מאוד ועד לתקופה האוטומנית. בקצרה, יש לנו היום למעשה שפע של עדויות שמאפשרות לנו לשחזר את תולדות הגשר היבשתי החשוב הזה שבין מצרים לאסיה, שבין מצרים לכנען, וזאת למעשה התרומה המרכזית של המחקר שלנו בצפון סיני.
והאם הפרעונים שלטו על חבל ארץ זה?
כן, השליטה היא מאוד מעניינת. קשרים, לפי המחקר שלנו ושל אחרים שנעשו מאוחר יותר, הולכים לאחור כ-5,000 שנה לאחור, כלומר לראשית האלף השלישי, כאשר מצרים נעשית ממלכה בשושלת הראשונה, אבל הקשרים האלה הולכים ומתהדקים, ובמיוחד בתקופה שאנחנו מכנים אותה בז'רגון הארכיאולוגי תקופת הברונז המאוחרת, בין סביב 1500 ל-1200. זאת היא התקופה שמצרים היא אימפריה. מצרים שולטת על, לא רק על, על מצרים וחלקים גדולים מאפריקה עד סודן, אלא גם מזרחה לארץ ישראל ועד לסוריה, עד לפרט למעשה. והשליטה הזאת היא שליטה מאוד מעניינת, משום שצפון סיני, הגשר, המסדרון היבשתי הזה, היה צריך לאפשר להם את הפעילות השוטפת, את הפעילות היומיומית, הן צבאית והן אזרחית, וזאת שוב הייתה הבדיקה שלנו, המחקר שלנו באזור. ומסתבר שהשלטון הזה הוא לא רק שלטון צבאי, אלא יש גם קשרי תרבות שנוצרים שהם מאוד מעניינים, הם דו-סטריים למעשה, הם לא רק השפעה מצרית חזקה על ארץ ישראל, על כנען לשעבר, מה שהיינו קוראים אגיפטיזציה של האזור הזה, אלא אנחנו רואים גם את התופעה ההפוכה, כלומר שישנה כנעניזציה של השפעה כנענית על מצרים, על התרבות שלה במצרים גופה, וכמובן באוכלוסייה המצרית שנמצאת בארץ באותה תקופה, שלא לדבר על סיני, שהיא חוליית המפתח לכל היחסים הדו-סיטריים האלו.
וכיצד התנ"ך שופך אור על הממצאים שלכם?
טוב, זאת שאלה מרתקת. למעשה אנחנו נמצאים בעין הסערה, אם תרצי להשתמש בביטוי ציורי. אחת השאלות שחוזרים ושואלים אותי, האם יש לך עדויות ליציאת מצרים?
נכון.
האזור הזה, האזור הזה הוא אזור מפתח. לצערי, אני צריך לציין שלא נמצאו עדויות לפרשה המופלאה הזאת, לא נמצאו עדויות ארכיאולוגיות, לא רק באזור הזה, אלא גם במצרים גופה וגם באזורים אחרים. כך שמבחינת המחקר המודרני, השאלה היא לא שאלה ארכיאולוגית, משום שאין לכך כל עדויות. השאלה היא יותר תיאולוגית, היא שאלה יותר מקראית. מבחינה זאת, הדברים הם די חד משמעיים.
ובקשר לממצאים אחרים, לא רק ליציאת מצרים.
מבחינת המקרא, זה רק בתקופות קצת יותר מאוחרות. לדוגמה, בתקופת הנביאים המאוחרים, ירמיהו כידוע, יושב בדלתא המזרחית של מצרים. מתקופה זאת יש לנו די הרבה ממצאים שמעידים על, עוד פעם, על קשר הדוק, ויחד עם זה, על נוכחות של אוכלוסיות זרות באזור הזה. אנחנו הרי גם עבדנו, הייתה לנו הזדמנות לעבוד באזור תעלת סואץ, זאת הייתה הדלתא המזרחית של ימי קדם, אזור מאוד מאוד מאוכלס בצפיפות, ויש לנו עדויות מאוד מעניינות על אוכלוסיות זרות שמתיישבות במקום הזה, לא רק ערבים, יוונים, אלא גם יהודאים, כלומר תושבי יהודה, וזאת היא אחת מן ההוכחות המעניינות לפרשה המעניינת שנזכרת אצל ירמיהו.
קורה לכם שאתם חופרים ולא מוצאים כלום, עוברים הלאה, חוזרים ובסוף כן מוצאים. אולי תספר לנו מחוויות של ארכיאולוג, ארכיאולוג שהוא בשטח, לא ארכיאולוג שרק יושב וחוקר את הספרים, הרי אתה חופר בעצמך.
למעשה, הארכיאולוגיה היא בהרבה מובנים מפעל הפיס. ללא ספק, לפני חפירה, יש לנו הערכה מה אנחנו עשויים למצוא, יש לנו הרבה מחשבה מה היינו רוצים למצוא. והמרחק גדול כמובן בין השניים, והארכיאולוגיה מבחינה זאת מספקת הפתעות מרגשות. תמיד נמצא, לא תמיד נמצא מה שאתה מחפש. אנחנו עוסקים בארכיאולוגיה, זה מין ג'יקסו פאזל. למעשה זה פאזל שתמיד יהיו חסרים בו חלקים. במילים אחרות, אנחנו תמיד מוסיפים עוד קובייה אחת, ומסלקים קובייה שלא התאימה כל כך, ואף פעם, אף פעם לא יהיה לנו הפאזל השלם. ומבחינה זאת הארכיאולוגיה היא באמת מרתקת ביותר. אתן לך דוגמה לרגעים מרגשים. חפרנו בסיני אתר נבטי ענק מאוד מעניין, עיר כמו פומפי שנקברה תחת החולות ונעלמה, וחפרנו אותה מתרגשות גדולה ועניין גדול מאוד. והנה באחד הימים אחד התלמידים קורא לי בהתרגשות, מצאתי מטבע במצב מצוין, והנה הרימותי את המטבע ויכולתי לקרוא. זאת הייתה מטבע יפה מאוד, כמעט חדשה, שמטבע מתקופת המרד, מהמרד ברומאים, ויכולתי לקרוא שנה ג' לחרת ציון, לחירות ציון. כמובן, זאת ההתרגשות היא עצומה, כשעומדים במדבר הזה בים הדיונות והשממה הגדולה שמסביב, ומחזיקים מטבע כזאת ביד.